שלום וברכה, שבת פרשת מקץ. הסוגיה שנעסוק בה היום היא לא סוגיה הלכתית לחלוטין, אבל כמובן שיש לה גם השלכות הלכה למעשה. לאחר שבני יעקב חוזרים ממצרים, משבירת השבר במצרים, חוזרים לארץ כנען, בלי שמעון שנשאר בכלא במצרים, יעקב לא מסכים להם לחזור חזרה למצרים יחד עם בנימין. ראובן מנסה ראשון לשכנע את יעקב. ויום ראובן אל אביו לאמור, את שני בני תמית אם לא אביינו אליך, תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. ראובן מסכים להקריב את שני הבנים שלו, בשביל להחזיר, להוריד את בנימין למצרים, להחזיר את שמעון. והוא אומר ליעקב, אם אני לא אחזיר את בנימין, תיקח את שני בני. יעקב לא מסכים. ויאמר לו, ירד בני עמכם, כי אחיו מת והוא לבדו נשאר, וקראהו אסון בדרך אשר תלכווה, והורתם את צבאתי ביגון שעולה. אחרי קצת זמן, כשהרב מתחזק בארץ, מגיע יהודה ומנסה שוב. ויאמר יהודה אל ישראל, אבי, שילחה הנער איתי ונקומה ונלכה ונחיה ולא נמות, גם אתה, גם אנחנו, גם אתה, גם תפנו. אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו. אם לא, הוותיו אליך, והצגתיו לפניך, וחטאתי לך כל הימים. ואז יעקב מסכים להוריד את בנימין למצרים. המפרשים התייחסו קצת לשאלה מדוע יעקב לא מסכים להצעתו של ראובן, וכן מסכים להצעתו של שמעון. הפירוש המפורסם, הידוע, שרש"י מפרש כאן במקום, לא קיבל דבריו של ראובן, אמר בכור שוטר זה. הוא אומר להעמיד בניו, וכי בניו הם ולא בניי, הרי הצעה של ראובן היא הצעה מגוחכת. יעקב מפחד שהוא יאבד את בנימין, שהוא יאבד את אחד מבניו. מה מציע ראובן? שאם תאבד בן אחד, אני אגרום לך לאבד עוד שני נכדים. נו, בכור שוטר, מה הועילו חכמים בתקנתם? לעומת זאת יהודה לא אומר שיהרגו עוד מישהו, אלא אומר שהוא יחזיר את יוסף. את בנימין, סליחה. עוד הסבר שיש לשאלה מדוע יעקב מקבל את טענת יהודה ולא מקבל את טענת ראובן, תלויה בכלל בפסוק אחר. והרעב כבד בארץ, ויהי כאשר כילו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים. ויאמר עליהם אביהם שובו שיברו לנו מעט אוכל. דהיינו, ראובן הוא זה שהציע לאבא שלו להוריד את בנימין. אבל אצל יהודה הדו-שיח התנהל אחרת. קודם כל היה רעב בארץ, רעב כבד, נגמר האוכל שבני יעקב הביאו ממצרים. ואז יעקב מיוזמתו פונה ליהודה, הוא מבקש ממנו ואומר לילדים תרדו למצרים, לא ליהודה, סליחה, הוא אומר לכל הילדים לרדת למצרים, ואז יהודה מגיב לדבריו של יעקב. כאשר יהודה מגיב לדבריו של יעקב, יעקב יותר פתוח כבר לקבל אותו, וגם כמובן המצב כלכלי של המשפחה שנגמר האוכל ויש רב, הוא גם כן דוחק ביעקב להקשיב ולהענות להצעתו של יהודה. אבל אני רוצה להציע היום עוד פירוש שלישי, והוא קשור לתוכן הדברים של ראובן ושל יהודה. ראובן בדבריו לא מתחייב להחזיק את בנימין, אלא הוא מתנה תנאי, את שני בני תמית אם לא אביינו אליך. אומר ראובן, נעשה תנאי, אני אקח את בנימין, אם הוא יחזור, מצוין, אם הוא לא יחזור, אז אני אהרוג את שני בניי. וכאן, באמת, יעקב לא מקבל את טענת ראובן. יהודה אומר דבר אחר, אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו. המילים האלה לא מופיעות אצל ראובן. והם בעצם יסוד ההבדל בין יהודה לראובן. יהודה משמש כאן כערב. אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. אומר יהודה ליעקב, יש לך כתובת לפנות אליה. אני הכתובת בשביל להחזיר את בנימין. אני ערב לזה שהוא יחזור. ראובן לא אמר כזה דבר. ראובן לא אמר שהוא מתחייב שבנימין יחזור. לא, הוא אמר שאם בנימין לא יחזור יקרה כך וכך. אז זה נכון שיש כאן תנאי, ואת התנאי יעקב לא מקבל, אבל את הערבות של יהודה יעקב כן מקבל. ואנחנו בשביל להבין את ההבדל הזה אולי קצת יותר טוב, ננסה לדון קצת היום בדיני ערב. להבין מה זה בדיוק ההתחייבות הזאת של ערב. הגמרא בבבא בתרא, בדף קופאין ג' עמוד ב', אומרת, אמר אבונה, מניין לערב דמשתעבד? מאיפה אנחנו יודעים בכלל שיש מציאות כזאת של ערב? הרי מציאות של ערב זה מציאות מוזרה. פלויני ילווה לאלמויני, ובא מישהו שלישי, ואומר, אני יהיה ערב בהלוואה הזאת. דהיינו, הוא בא למלווה ואומר לו, אל תדאג, אם הלווה לא ישלם לך את הכסף, אני אשלם במקומו. מאיפה אנחנו יודעים שאדם יכול להתחייב התחייבות כזאת בכלל? מה התוקף של התחייבות כזאת? הוא לא קיבל עכשיו שום דבר, הוא לא נתן עכשיו שום דבר, הוא מתחייב על משהו שיקרה בעתיד, אם הלווה לא ישלם, אז אני אהיה ערב. מאיפה אנחנו יודעים שהתחייבות כזאת בכלל יכולה לחול? שואל רבונה. מאיפה אנחנו יודעים שיש לה כוח? ועונה רבונה, דכתיב אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. הפרשה שלנו היא המקור. העובדה שיהודה התחייב כך ליעקב, אומרת שיש מנגנון כזה של התחייבות. ולא רק העובדה שהוא התחייב, אני חושב שצריך להוסיף כאן גם את העובדה שיעקב נהנה להתחייבות הזאת. יעקב הסכים לקבל אותה, וזה בעצם אומר שזו התחייבות שיש לה תוקף הלכתי. יעקב יכול לסמוך עליה, או לסמוך שבעזרת ההתחייבות הזאת יש יותר סיכוי שבנימין יחזור אליו. ואחרי זה יהודה גם בעצמו מדגיש את ההבדל הזה בינו לבין ראובן, בתחילת פרשת ויגש, אומר יהודה ליוסף, ועבדך ערב את הנער. אני הערב של הנער. אז אנחנו רואים, אולי בגלל הסיבה הזאת, יעקב נענה לדברי יהודה ולא לדברי ראובן. אבל זה לא המילה האחרונה של הגמרא. מת כפל רב חיסדה, רב חיסדה מקשה על רבונה. הקבלנותי, דכתיב, תנע אותו על ידי ואני אשיבן. זאת, בהמשך השיעור ננסה להבין בדיוק מה הכוונה לקבלנות. אבל אומרת כאן הגמרא שמדובר כאן על, לא על ערב רגיל, אלא על מה שמכונה בגמרא ערב קבלן. נסביר כאמור בהמשך את ההבדל בין שני המושגים, כרגע נתייחס אליהם כיחידה אחת. אלא אמר רבי יצחק, רבי יצחק מביא פסוק אחר, מאחה לקח בגדו כערב זר ובעד נוכריה חבלהו, ואומר בני אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת באמרי פיך, נלקעת באמרי פיך, עשה זאת אפוא בני וינצל, כי באת בך אפריך, לך יתרפס ורעב רעך, אם המון יש לו בעדך, אתר לו פיסת יד, ואם לאו הרבה עליו רעים. אז כאן אנחנו בעצם רואים פסוקים אחרים, דברי שלמה המלך, שמלמדים שיש מושג כזה של ערב. שלמה אומר, כן, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך. הוא מכיר את המציאות הזאת של ערב. שני הלימודים, גם ביהודה וגם מדברי שלמה המלך, שניהם הם לא מקור קלאסי. בדרך כלל מקור קלאסי, התורה אומרת לנו שאיזשהו מערכת פועלת, כי כנו ממכר מיד עמיתך. כן? אז אומרים לנו שיש דיני קניינים. כאן התורה לא מספרת לנו בתור ציווי, בתור דין, בתור הלכה, שהמערכת הזאת פועלת, אלא מתוך סיפור הדברים, מתוך ההקשר, מתוך התייחסות למציאות של ערב, אנחנו יודעים ומכירים כבר מדאורייתא שיש מציאות כזו. ממשיכה הגמרא ומביאה את דברי מימר. אז עד כאן ראינו מקורות מפסוקים. אמר מימר, ערב דמשתעבד מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי. מימר אומר שהשאלה באמת האם ערב יכול להשתעבד להלוואה, שעד כה הניח אותה רבונה בתור דבר פשוט ורק שאל מה המקור שלה, אבל מימר רוצה לכפור בהנחה הזאת ולהגיד שהיא נתונה במחלוקת, רבי יהודה ורבי יוסי. איזו מחלוקת? המחלוקת האם אסמכתא קניא. אסמכתא היא בעצם התחייבות שתקרה רק בעתיד, ובאופן כללי מאוד, באסמכתא האדם לא באמת מצפה שהדבר יקרה. למשל, אם אדם יתערב עם חבר שלו על עובדה מסוימת, שירד מחר גשם. אז כנראה שאותו אדם שאמר שירד מחר גשם, בטוח ב-100% שירד גשם. ולכן בעצם כשהוא מתחייב לחבר שלו משהו, הוא לא באמת מתחייב כי הוא חושב שהוא לא יצטרך להגיע להתחייבות הזאת בסוף. זה נקרא אסמכתה. אז רבי יוסי סבר שאסמכתה קניה, ורבי יהודה שאנחנו פוסקים כמותו סובר שאסמכתה לא קניה. אומר המאמר, לכאורה הערב הוא גם כן אסמכתה, כי מה הערב אומר? אם ללווה לא יהיה כסף להחזיר את החוב, אני אחזיר את החוב במקומו. אז ההנחה של הערב היא שיהיה ללווה כסף, אחרת הוא לא היה מסכים להיות ערב. וממילא יש כאן אסמכתה. אז לשיטת רבי יוסי שאסמכתה כאן יהיה גם ערב יוכל להשתעבד, אבל לשיטת רבי יהודה, לא. אבל הגמרא דוחה את דברי אמים, ואומרת, המעשים בכל יום, הרי אנחנו פוסקים למעשה, דאסמכתה לא קניה וערב משתעבד. מצד אחד אנחנו פוסקים כרבי יהודה שאסמכתה לא קניה, מצד שני אנחנו כן מכירים בשולחן ערוך, בפוסקים, בדיני ערב. אז איך אפשר לחלקל את שתי הפסיקות ביחד, שלפי המאמר, דין ערב מבוסס על דין אסמכתה קניה. אלא אמר רבשי, באהו הנאה דקמאימן לי גמר ומשתעבד נפשי. אומר רבשי, בערב, יש עוד נקודה שאין באסמכתה, שהיא ההנאה. כאשר ערב מתקבל בתור ערב בהלוואה, יש לו הנאה בזה שסומכים עליו, שיודעים שהוא בן אדם אמין, שאפשר להאמין לו, והקצת גייבה הזה, כן, ההנאה הזאת, היא גורמת לו להשתעבד. בראשונים ובאחרונים, מצאנו כמה הבנות איך המנגנון הזה עובד, איך ההנאה עוזרת לערב להשתעבד. נתחיל מהרידווה. הרידווה כותב, קודם כל, לשיטת הרידווה, כל המקורות שהגמרא מביאה הם לא מקורות קלאסיים מדאורייתא, אלא מסמכתא בעלמא. ולכן, מסביר הרידווה, הגמרא הביאה, כאשר היא למדה משלמה המלך, היא מביאה כמה וכמה פסוקים, וכל פעם היא אומרת ואומר. בדרך כלל, כשהגמרא מביאה כמה פסוקים, וביניהם אומרת ואומר, היא גם מסבירה למה צריך את הוואומר הזה. למה אני צריך שני פסוקים? הרי כבר כתוב לי בפסוק אחד, כי ערב זר, כן? אז למה אני צריך גם להגיד, בני אם ערבת לרעך, וגם להגיד עוד פסוקים? מסמיק לי פסוק אחד, אני יודע שיש מציאות כזאת של ערב, זהו. אבל כאן הגמרא לא שואלת למה צריך כמה פסוקים. מסביר הרידווה, משום דאך לא נחתינן אלא להסמכת וזכר דבר באלמה. באמת הפסוקים הם לא המקור, אומר הרידווה. אלא יש יסוד אחר שהרב משתעבד על פיו, שזה יסוד שאנחנו מכירים מעולמות הלכתיים אחרים. וכך הוא מסביר, באי הנאה דקמאימן ליגמר ומשעבד נפשי, פירוש משעבד נפשי כאילו קיבל המאות ממש לטובתו. ולא היה כונס עצמו בשום דבר שאין בו אסמכתה. וזהו מה שחידש רבשי, דאנה נמי מעיקר האחי סברינן. דערב דמשתעבד בדברים בשעת מתן מאות, אינו לה משום הנאה זו. דהי לא במה נשתעבד, בעצם אומר הרידווה, דברי רבשי שהערב משתעבד בהנאה שסומכים עליו, זה בעצם היסוד של חיובו. יש כאן התחייבות ממונית של הערב בתמורה להנאה שהוא מקבל, ובעצם יש כאן קניין רגיל. אני מקבל הנאה ואני נותן התחייבות. אז מה זה לתת התחייבות? לכן מסביר הרידווה, עיקרון שאנחנו נעמיק בו בהמשך, שבעצם הערב נחשב בעצמו כאילו קיבל המאות ממש. הערב הוא לא גורם שלישי בהלוואה, אלא הוא כאילו הלווה. הוא נחשב כלווה בהלוואה. למה? מה הוא קיבל? הוא לא קיבל כסף, נכון? הוא לא קיבל כסף, אומר הרידווה. הוא קיבל הנאה, ואת ההנאה הוא צריך להחזיר. איך הוא מחזיר את ההנאה? את ההנאה הוא מחזיר בצורה של כסף. אז אם מילה לווה לווה כי הוא קיבל כסף, והערב הוא סוג של לווה כי הוא קיבל ענה. וזה מה שמחייב את הערב להחזיר את הכסף, לא הפסוק בעצמו. לפי הרידווה אפשר להסביר בצורה יפה את גריסת השאילתות לגמרא. בשאילתות הרב החי בפרשת השבוע הגמרא מובאת קצת אחרת. מובאים שם דבריו של רבונה, מניין לערב שמשתעבד שנאמר אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אבל אז רב חיסדא מקשה קושייה אחרת. הוא לא מקשה שמדובר על קובלנות, אלא הוא מקשה, אתם יהודה גופי לובהו, דכתיב שלך הנער איתי. על המקרה של יהודה לא היה מקרה של מלווה ולווה. זה לא שמישהו אחר לקח את בנימין ויהודה אמר, אני יהיה ערב שהוא יחזיר את בנימין, אלא יהודה בעצמו היה הלווה. וזה לא מציאה גדולה שהלווה אומר, אני מתחייב להחזיר את ההלווה. הרי תמיד לא, ומתחייב להחזיק את ההלוואה, ואם הוא לא יחזיק את ההלוואה, יהיה אפשר לבוא ולתבוע אותו, לתבוע ממנו את ההלוואה, אין כאן שום חידוש. אומר השאילתות. אז יגיד הריטב"א, הנה חינמי, באמת אין כאן שום חידוש, אני לא לומד מפסוקים, אלא אני לומד, כן, ממנגנון רגיל של הלוואה. אז כאן ההלוואה היא לא כספית, אלא יש קבלה של הנאה ותשלום בתמורה של כסף. הקובץ שיעורים במבט רשם, סימן תפריש ממחת, ובלכון את ווסרמן, השם יקום דמו, מבין שכן יש כאן לימוד מדאורייתא. והוא מוכיח את דבריו דווקא מגמרה אחרת, במסכת קידושין. שם בדף זין, הגמרה לומדת מדין ערב, חידוש הלכתי בהלכות קידושין, שאישה שאמרה, תן מנה לפלוני ואקדש אני לך, אז היא מקודשת למי שפעל על פיה. למה היא מקודשת? הרי היא לא קיבלה שום דבר. אומרת הגמרא, זה כדין ערב. ערב בדיבור בלבד משתעבד. הוא רק אומר שהוא יעשה משהו, וכיוון שמקשיבים לו, הוא משתעבד. אז ככה גם כאן, כיוון שאישה אמרה משהו ופעלו על פיה, בהנאה הזאת שפעלו על פיה, היא השתעבדה. ומקשה קובץ שיעורי. אם מדובר כאן על דין הגיוני, מסברה, כמו שאומר הריטב"א, אזי אני לא צריך ללמוד לעניין קידושים מדיני ערב, כי בעצם אין כזה דבר דין ערב. יש פשוט דין שהנאה היא נחשבת ממון, ולכן אני יכול להתייחס להנאה כהלוואה, ואני יכול גם להתייחס להנאה כממון שמקדשים בו. אז מה החידוש? אין כאן שום חידוש. לא צריך ללמוד מדין ערב. לא צריך להגיד מקודשת מדין ערב. צריך להגיד מקודשת בהי הנאה. דקה מתעבד מילתה על פי דיבורי. מכך שנקטה הגמרא בקידושין מקודשת מדין ערב, מבין רבל חונן שיש דין ערב, יש הלכה כזאת, שחידשה אותה התורה, שערב יכול להשתעבד בפני עצמו. והוא מביא כמה נפקמינות. למשל, מה קורה אם האמירה הזאת של האישה הייתה בפחות מפרוטה? האישה אמרה לרובן, תביא פרוטה לשימו. אז ברור שההנאה שנעשה משהו על פי דיבורה היא פחותה מפרוטה. כי הרי מה שהתוצאה של הדיבור זה היה העברה של פרוטה. אז הדיבור הוא בוודאי פחות מפרוטה. היא לא הייתה מסכימה לשלם פרוטה בשביל שיתנו למישהו פרוטה, כי אז היא הייתה נותנת את הפרוטה בעצמה, והיא הייתה מסכימה לשלם קצת פחות. אז הנאה כזאת בהגדרה נחשבת כפחות משוות פרוטה. אז אם הקידושים כאן הם רק בהי הנאה, אומר רבל חונן, במקרה כזה אין קידושים, כי ההנאה לא שווה פרוטה. אבל אם הקידושים הם מדין ערב, אזי יש כאן דין שחידשה תורה, שאדם יכול לשעבד את עצמו בדיבור, והדין הזה, כן, יכול לחול גם בהלכות קידושים. מה זה הדין הזה שהרב יכול לשעבד את עצמו בדיבור? אז מצאנו לו מקום מדאורייתא, אבל איך הוא עובד? אז הרמב״ם בהלכות מכירה, פרק י"א, הלכת ט"ו, כותב, המחייב עצמו בממון, בלא תנאי, כלל, ואף על פי שלא יחייב לו כלום, הרי זה חייב, בסיס הזה גמרא בכתובות, בדף קוף, עמוד א', שם כתוב, נדמה לי עמוד א', ששם כתוב שאדם יכול לחייב את עצמו בכסף, אדם יכול לבוא לחברו, להגיד, חייב אני לך מנה, ואופ, הוא חייב לו מנה, כמובן בתנאים מסוימים, הדבר הזה היה בעדים או בשטר, יש לזה כל מיני דינים. ודבר זה מתנה ואינה אסמכת, כך אומר הרמב״ם, למה זה מתנה ולא אסמכת? כי הדבר הזה קורה עכשיו, כבר עכשיו אני מתחייב לו מנה. ומה המקור לזה שאדם יכול לשעבד את עצמו מנה? כן? אף על פי ששני מודים שאין חיוב, והעדים יודעים שלא היה אצלו כלום, בכל זאת אדם יכול לחייב את עצמו. למה? שהרי חייב עצמו כמו שהשתעבד הערב. וכזה אורו רוב הגאונים. מסביר הרמב״ם שהערב משעבד את עצמו, וזה בעצם החידוש של התורה, שאדם יכול לשעבד את עצמו בדיבור. נשאלת השאלה אם כן, לפי הרמב״ם והקובץ שיעורים, למה הרבה שצריך לומר לי, בהוונה דקמא אימן לי גמר ומשבת נפשי? הרי יש פסוק, התורה חידשה ממעשיו של יהודה בפרשת השבוע, אנחנו לומדים שאדם יכול לחייב את עצמו בכסף. אז למה צריך כאן גם הנאה לערב? אז מסבירים האחרונים על דברי הרמב״ם, האור שמח ועוד כמה אחרונים, שההנאה באה רק לנטרל כאן את דין אסמכתא. לכאורה באמת בערב יש אסמכתה, כי אדם לא מתחייב עכשיו. מה הוא אומר? כאשר הלווה לא יחזיר את ההלוואה, אז אני אתחייב להחזיר לך כסף. עכשיו במקרה כזה, יש כאן אסמכתה קלאסית. אלא שהעובדה שעכשיו מקבל הערב קצת הנאה, גורמת להתחייבות הזאת לחול כבר מעכשיו. עכשיו הוא קיבל הנאה, עכשיו הוא מתחייב, וממילא אין כאן אסמכתה. אז עד כאן ראינו שתי הבנות בדין ערב. עכשיו נדבר מעט על הדין של ערב קבלן. יש עוד כמה דרכים להבין, אנחנו כמובן לא נרחיב בהכל. נביא רק ממרכבת המשנה על הרמב"ם בפרק כ"ה הלכה ו'. מרכבת המשנה שם טוען שלערב יש דין של מזיק. כי הרי הוא הבטיח למלווה שהוא יקבל בחזרה את הכסף. והמלווה לא קיבל את הכסף, אז היה באשמתו. לכן יש לו דין של מזיק, ומהדין הזה הוא מתחייב לשלם. זו הבנה נורא מעניינת של מרכבת המשנה, אבל אנחנו לא נעמיק בה היום. אז ראינו שהגמרא אצלנו דחתה את הלימוד ממעשיו של יהודה, מכיוון שביהודה היה מדובר על קובלנות. הגמרא לומדת את זה מהפסוק, תנה שלך הנער איתי. בפסוק כתוב, תנה אותו על יד, בגמרא כתוב, תנה אותו על ידי, שזו דווקא האמירה של ראובן, ולא של יהודה. זו נקודה מעניינת, אבל בעצם מופיעים אותם הדברים גם אצל יהודה. שילחה הנער איתי, ונקומה ונלך. מה ההבדל בין ערב רגיל לבין ערב קבלה? אז הגמרא גם כן בבבא בתרא בקוף עין ג' עמוד ב' אומרת, המלווה את חברו על ידי ערב לא ייפרע מן הערב. ואם אמר על מנת שיפרע ממי שירצה, ייפרע מן הערב. אז יש הלכה בדיני ערב, שכאשר המלווה בא לגבות את ההלוואה, הוא קודם כל צריך ללכת אל הלווה, ולנסות לגבות את ההלוואה מהלווה. רק במקרה שהלווה לא משלם לו, אז רשאי המלווה לפנות אל הערב ולגבות את ההלוואה ממנו. וזה בעצם מה שהברייתא כאן אומרת. המלווה את חברו על ידי ערב לא ייפרע מן הערב. הכוונה לא ייפרע מן הערב תחילה, אלא קודם כל הוא צריך לגשת אל הלווה, רק אם אין ללווה כסף, אז הוא נפרע מן הערב. במה דברים אמורים? בשאין נכסים ללווה. אבל יש נכסים ללווה לא ייפרע מן הערב, וקבלן, אף על פי שיש נכסים ללווה, ייפרע מן הקבלן. סליחה, דילגתי על חלק בגמרא. הגמרא אומרת שאם המלווה אמר ייפרע ממי שירצה, אז הוא יכול להיפרע מן הערב תחילה. אבל גם כאן הגמרא מסייגת, ואומרת שזה נכון דווקא כשללווה אין נכסים. אז לא צריך לדבוע את הלווה שילך לחפש נכסים, ואז לדבוע את הערב, אלא אפשר אשר לדבוע את הערב. אבל הגמרא אומרת, בערב קבלן, גם אם יש ללווה נכסים, ניתן לגבות מן הערב. וכאן יוצא שיש הבדל משמעותי בין ערב לבין ערב קבלן. אנחנו ראינו שהריד והיציאה, שבערב בעצם הערב לא רק מתחייב להחזיר כסף באם ההלוואה לא תשולם במועד מסוים, אלא הוא בעצמו נחשב לווה. וכך נהוג להבדיל בין ערב לבין ערב קבלן. בערב רגיל הערב רק משמש כרשת ביטחון. אם ההלוואה לא תקרה, אז יהיה אפשר לגבות. אם ההלוואה לא תיפרע בזמן, אז יהיה אפשר לגבות מן הערב. אבל בערב קבלן הערב הוא בעצם לווה בהלוואה. וזה היופי בערב קבלן. מה ההבדל מבחינה טכנית בין ערב לערב קבלן? אז הגמרא גם כן בבבא בתרא מרחיבה בהגדרות של איך אדם מתחייב להיות ערב קבלן בדף קופה עין דלת עמוד א', כשבשורה התחתונה בערב קבלן אומרת הגמרא, ניקח משפט אחד, אמר רב הונא, הלווהו ואני ערב, הלווהו ואני פורע, הלווהו ואני חייב לו, הלווהו ואני אתן, כולן לשון ערבות, תן לו ואני קבלן, תן לו ואני פורע, תן לו ואני חייב, תן לו ואני אתן, כולן לשון קובלנות. אז ניקח את הלשון הקלאסית, תן לו ואני אתן. תן לו ואני אתן, הכוונה שהערב לא אומר אם פלויני, אם הלווה לא ישלם, אז אני אשלם, אלא תביא ללווה את הכסף ואני אחזיר לך את הכסף. בעצם מה שקרה כאן, המלווה כאילו הביא את הכסף לערב, והערב לקח ביד את הכסף והעביר אותו ללווה. לכן בעצם הערב נקרא הערב קבלן, כי הוא מקבל את הכסף ומעביר אותו ללווה. עכשיו, ההבדל המהותי הזה בין ערב לערב קבלן מביא את הנפקמינה שראינו לפני כמה דקות. כיוון שהערב, השיעבוד שלו מתחיל רק אם הלווה לא נפרעה, אז אי אפשר לבוא בדרישות לערב לפני שבאו בדרישות ללווה. קודם כל המלווה צריך ללכת להיפרע מן הלווה, ורק לאחר מכן הוא יכול לגשת להיפרע מן הערב. אבל בערב קבלן, כשהערב בעצמו גם כן לווה, ממילא אפשר לפנות בצורה ישירה אליו. יש כמה נפקמינות לשאלה האם ערב הוא משמש כלווה נוסף, או שהוא רק ערב להלוואה המקורית, בעצם נפקמינות בין ערב לערב קבלן. אז ניקח כמה מהם. הרשב"א בשו"ת, בתשובה, חלק א', סימן אלף נון, 1050. הרשב"א שם פוסק שגם במקרה שאי אפשר, שהלווה לא חייב כסף, הערב כן יהיה חייב כסף. איך זה הגיוני? אז מביא שם הרשב"א במקרה של הסמכת, ראובן השיל חפץ לשמעון, על מנת שאם לא יחזירנו לו ליום פלוני, שיהיה החפץ שלו וישלם לו כך וכך. זאת אומרת, ראובן נתן כדורגל לשמעון נניח, ואמר לו, אם אתה לא מחזיר לי את הכדורגל עד מחר, אז הכדורגל שלך ואתה חייב להחזיר לי כסף. מה ראובן חשב בדעתו? שוודאי ששמעון יחזיר לו את הכדורגל, ולכן הוא לא התכוון לעשות קניין, ממילא הקניין הזה לא חל. ולכן, שמעון לא חייב לו כסף. אבל אם היה ערב, שאמר, אני אחראי שאם שמעון לא יחזיר לך את הכסף על הכדורגל, אחרי שיעבור יום והוא לא יחזיר לך את הכדורגל, אני אשלם לך בנקום, הערב כן מתחייב. כן? איך זה הגיוני? הרי אם הערב ברק על גבי הלוואה, אז כיוון שאין כאן הלוואה כי היא אסמכת, גם הערב לא יכול להתחייב. כנראה שהרשב"א מבין שבערב, הערב משמש עוד לווה בהלוואה, ולכן גם אם ההלוואה מהלווה לא הייתה כדת וכדין, ההלוואה של הערב מהמלווה הייתה כדת וכדין, ולכן ייתכן שהמלווה יתחייב במקרים שהלווה כלל לא יחייב להחזיר בהם את ההלוואה. נפקא מינה נוספת, הטור פוסק בסימן ממתת, והערב אינו משתעבד אלא במקום שיכול לתבוע מהלווה בעצמו. כיוון שאינו יכול לתבוע מהלווה בעצמו, אינו גובה מנכסיו. נמצא, הערב לשני יוסף בן שמעון, בן לשני מלווים, בן למלווה אחד, כשם שאינו יכול לתבוע מהם, כך אינו יכול לתבוע מהערב. אז אדם שאלווה לשני יוסף בן שמעון, שני אנשים אחרים שיש להם אותו שם, אז הוא לא יכול לגבות מאף אחד מהם, כי כל אחד, הלכה בדיני חושן משפט שאפשר לעיין בה הרבה, אבל בעצם אין לו הוכחה, לאף אחד שהוא לבוא ממנו, כי ברגע שהוא מביא שטר לאחד מהם, הוא אומר לו, זה לא יוסף בן שמעון אני, זה יוסף בן שמעון השני, ולכן הוא לא יכול לגבות בפועל מאף אחד מהם. עכשיו, מהערב הוא בוודאי יכול לגבות. הוא יודע מי זה הערב, אבל אומר הטור, במקרה כזה אסור לגבות מן הערב. למה? גם זו לכאורה נפקא מינה לשאלה שלנו. אם הערב הוא באמת בא רק על גבי ההלוואה, אז כל עוד ההלוואה לא ניתנת למימוש, ואי אפשר להביא לידי ביטוי את פריאת ההלוואה, להכריח את פריאת ההלוואה, אז גם הערב לא יכול, לא מתחייב, כי הערב הוא מגיע רק לאחר שלא הייתה פריאה, אבל כאן לא הייתה פריאה להלוואה, לא באשמת הלווה, אלא מסיבה אחרת, שהמלווה לא יכול לגבות את ההלוואה. אבל אם הערב הוא בעצמו עוד לווה, אז נכון שהמלווה לא יכול לבוא בתלונות ליוסף בן שמעון, כי הוא לא יודע על איזה יוסף בן שמעון מדובר. אבל לגבי הערב, שברור על איזה אדם מדובר, ודאי שהמלווה יכול לבוא בתלונה ולתבוע ממנו את הכסף של ההלוואה. טוב, כמו שפתחתי בהתחלה, אפשר לדון בשאלה הזאת עוד הרבה, גם במהות הגדר של ערב קבלן, האם זה נחשב ממש שהערב קיבל כסף והעביר אותו, או שיש כאן שני לווים מקבילים, גם לזה יש כמה נפקמינות ואפשר להרחיב בזה, אבל זמננו עומד להיגמר. אז אני רק אסכם, בעצם ראינו שני כיוונים להבנת דין ערב. אפשר להבין שערב משמש כעוד לווה בהלוואה, ואפשר להבין שערב הוא רק רשת ביטחון, באם הלווה לא ישלם. אנחנו הצענו שזה החילוק בין ערב לערב קבלן, הצעה שהיא די מוסכמת ומפורשת. גם רב חיים כותב על זה בהלכות מלווה ולווה. ואם נחזור לתחילת השיעור ולדברי יהודה בפרשת השבוע שלנו, אז נגלה דבר נורא מעניין, שיהודה למרות שהוא לא ערב קלאסי, אין כאן הלוואה רגילה, עדיין יהודה מחייב את עצמו. אבל אם אנחנו מבינים שיהודה היה ערב קבלן, אין בזה שום בעיה, מכיוון שראינו שערב קבלן משמש גם כלווה בפני עצמו. ולכן אומרת הגמרא אצלנו שאת המערכת של ערב קבלן ניתן ללמוד מיהודה. ואין סתירה בין הגרסה שיש אצלנו לגרסה שיש בשאילתות שראינו במהלך השיעור, שהשאילתות גורס שרב חסדא דוחה את הלימוד מיהודה, מכיוון שיהודה גופי לווהו. וזה לא מה שכתוב אצלנו בגמרא, שיהודה קיבל בקובלנות, אבל אחרי שראינו את השיעור, אנחנו יודעים בעצם שאין הבדל בין הדברים, כי לווה, ערב בקובלנות הוא בעצם לווה. ולכן למרות שביהודה אין מלווה ולווה, אלא יש רק את יהודה שלווה כביכול את בנימין מיעקב ומתחייב להחזיר לו, עדיין את הדין של ערב קבלן ואת העובדה שאדם יכול להתחייב בדיבור בלבד, כמו שכותב הרמב״ם, אנחנו יכולים ללמוד מדברי יהודה. דין קשור לדיני ערב זה דין פיקדון, משכון. כי משכון הוא ערב ממוני. ערב זה ערב שבן אדם משמש כרבון לפירעון ההלוואה, ובמשכון אז יש חפץ שהוא משמש כערובה לפתרון ההלוואה. את הדינים של משכון לומדים מפרשת השבוע שעברה. אם תיתן רבון עד שולחך, כך אומרת תמר ליהודה. אבל במפרשים, כשרוצים להסביר איך משכון עובד, מסבירים המפרשים גם בגמרא בשבועות ועוד כמה מקומות, מביאים את הפסוק משיר השירים, מושכני אחריך נרוצה. כאשר יש משכון אצל אדם, אז הוא רץ אחרי האדם ש... כשיש משכון אצל המלווה, סליחה, הלווה רץ אחרי המלווה ו... כל הזמן רוצה להחזיר את ההלוואה בשביל לקבל חזרה את המשכון. אז אם ניקח את ההקשר המקורי של הפסוק בשיר השירים, מושכני אחריך נרוצה, אנחנו מבקשים, כנסת ישראל מבקשת מהקדוש ברוך הוא, שיקח ממנו משכון ושנרוץ, נרוץ אחריו בעקבות המשכון. ובאמת כשמסתכלים על זה, בעמקות יש לנו משכון, קדוש ברוך הוא, אנחנו כל ערב נשמתנו עולה למעלה, אנחנו ממשכנים אותה בגנזי מרום ומקווים לקבל אותה בבוקר, בשביל שנזכה כל בוקר לקבל את נשמתנו מחדש. אנחנו צריכים לעבוד ולהתאמץ, ויהי רצון שכמו שמלווה, סליחה, כמו שלווה מרגיש את עול המשכון עליו, כמו שערב מסכים לחייב את עצמו, ככה גם אנחנו נסכים ונשכיל לחייב את עצמנו בעבודתו. יתברך, בטח השבוע בימי החנוכה שכל כולם התגלות שכינה בנרות המנורה, בניצחון של מעטים מול רבים, נזכה גם אנחנו להבין שגם הדברים הטבעיים שקורים לנו, כמו המלחמה של החשמונאים, גם בהם יש את יד השם, נמצאת איתנו בכל מקום, וכמה אנחנו חייבים להודות לו ולתת לו על כך. חנוכה שמח ושבת שלום.